כנגד הפסדה, להסתכל בשלושה דברים, והיא התאווה לידי עבירה, דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. משנה ארוכה קצת. בואו ננסה להבין דבר דבר. איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. אנחנו זוכרים שכשהתנאים מדברים, הם מתכוונים לכל מילה שהם אומרים. הם לא סתם מדברים כי מתחשק להם להגיד מילים. כל מילה בדיוק לזה התכוונו. אז רבי יהודה הנשיא אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. מה הדרך? למה הוא משתמש בביטוי דרך? כי הוא רוצה ללמד אותנו, כמו שאנחנו מוצאים בעצה של יתרו, והזהרת את הם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. העולם הזה נברא בשביל הדרך. איך אני יודע? כי אם העולם הזה היה נברא בשביל המטרה, אז היינו נולדים במטרה. מה החידוש של העולם הזה? זה הדרך, זה התהליך. זה שאנחנו נמצאים בתוך תהליך, ולא שאנחנו כבר במטרה. זה מאוד קשה לנו, כי אנחנו נדמה לנו שכל מה שאנחנו עושים, מה שחשוב זה רק המטרה. להגיע. לגמור את השעס. לא יודע, בסדר. לא פחות חשוב מלגמור את השעס, זה הדרך, זה המאמץ, זה ההליכה, זה התהליך. עם ישראל מתחיל את הקריירה שלו בשתי מילים מאוד מפורסמות. לך לך. לך. אנחנו בתהליך. עם ישראל זה עם הולך. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כן? הצדיקים, עם ישראל ועמך כולם נקראים הולכים. אנחנו הולכים. מה הפירוש? אנחנו מייחסים חשיבות עצומה לדרך, לתהליך, להתקדמות, למאמץ, ולא רק להגעה. אנחנו לא מזלזלים במטרה. מטרה זה דבר מאוד חשוב. בדיוק כמו שהמטרה חשובה, הדרך למטרה חשובה. זה לא היה לה... עיקר המטרה. לא נכון. האמצעים חשובים מאוד. הדרך חשובה מאוד. צריך כל רגע מהדרך לראות ברגע הזה מטרה. כל רגע הוא מטרה. כל שנייה שאתה עכשיו יושב ולומד ומשתדל ועושה ופועל, זה מטרה. נכון, יש גם בסוף מטרה. אבל כל המטרות בדרך הן מטרות. כל שנייה מהחיים זה מטרה. לחיות באופן מלא כל רגע. אז אומר רבי יהודה הנשיא, תברר מה הדרך. איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. הדרך היא חשובה. לא רק הפרי חשוב, גם העץ חשוב. עץ פרי עושה פרי, זוכרים, כן? כמו שהרב קוק אומר באורות התשובה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדעו לכם, גם העץ אמור להיות פרי. עץ פרי, אפשר לאכול את הענפים. נכון שאנחנו מתייחסים קצת בפחות חשיבות לעץ, אנחנו רוצים את הפירות. האידאל שגם העץ יהיה פרי. שנבין שיש מטרה בזה שיש עצים, לא רק פירות, גם הפירות חשובים, כמו העץ. זה אומר שהתהליך שאנחנו עוברים הוא חשוב. אם מישהו עכשיו יושב כאן בישיבה ולומד וקשה לו, אם מישהו מתמודד עם בעיות, אז הוא רוצה שזה כבר ייגמר, יאללה, נו, נתקדם. אדוני, כל רגע שאתה מתמודד הוא חשוב. כאילו כבר הגעת, זה חשוב בדיוק כמו הגעת. נגיד אחד חולה, יאללה, שיגמר כבר, אני די, רוצה להיות בריא, נכון, זו מטרה טובה להיות בריא. כל רגע שאתה חולה, תנצל אותה. אם זה לבניין, לחשבון נפש, למנוחה, לא, למה שאתה רוצה. כל רגע מהחיים הוא חשוב. זה מאוד מרגיע. להבין שאנחנו בדרך זה חשוב. יש כאלה שעושים טיול, מה המטרה שלהם? 23 קילומטר, בסוף יש, שם ישנים. ומה בדרך? יאללה, בוא נריץ את החבר'ה, בוא נתקדם, יאללה, יאללה, נתקדמי. כל רגע חשוב, כל מטר חשוב. זה לא אומר שצריך להיתקע. צריך להבין שיש חשיבות לדרך. לפום צער האגרה, לפי הצער השכר. השכר הוא לא רק לפי זה שהגעת, אלא לפי זה שהתאמצת, לפי זה שהלכת. יש שכר אם אדם הולך לבית הכנסת. אם הולך יותר, יש לו שכר יותר גדול. למה? כי הוא התאמץ, הוא הלך. את הדרך חשובה. אז אבי יהודה הנשיא אומר, שימו לב לדרך, ותבחרו דרך ישרה. מה זה ישרה? מה זה דרך שהיא ישרה? הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הוא הפעולות הטובות והן המעלות הממוצעות. מה שאנחנו קוראים דרך האמצע. להיות מאוזנים, להיות באמצע. להיות ישרים זה להיות באמצע. זה להיות באמצע. זה מין דבר שצריך ברור קטן. אנחנו בדרך כלל בעולם שיש בו כל הזמן תנודות, יותר מדי או פחות מדי, בכל דבר. אנחנו כל הזמן מתלבטים, יותר מדי, פחות מדי. כמה לשרת בצהל? שנה, שלוש שנים, 30 שנה, איפה זה יותר מדי ואיפה זה פחות מדי? כל דבר, כמה לאכול? יותר מדי, פחות מדי. כמה לישון? יותר מדי, פחות מדי. הכל. אנחנו כל הזמן באיזו תנודה של יותר מדי, פחות מדי. ואנחנו צריכים להיות באמצע. אז יותר מדי זה נקרא בלשון חז"ל חסד. פחות מדי זה נקרא דין. ויש כוח שלישי עצמאי שנקרא רחמים. זה דרך האמצע. ובעצם כל ההדרכה של התורה שבכתב ושבעל פה זה איך להיות באמצע. זאת אומרת, די קשה לנו לדעת האמצע בלי הדרכה של חז"ל. את אדם אומר, אני מנסה להתאזן, אני אוכל בצורה מאוזנת. איך אתה יודע שזה מאוזן? קשה לדעת. אז באמת, בכל תחומי החיים צריך לחפש את ההדרכה של חז"ל, איך להיות באמצע. זה הכוח של עם ישראל. כי האמצע זה להיות מאוד מדויקים ברצון השם. מה הכוונה? יותר מדי או פחות מדי, זה אומר, אנחנו, אומר המהר"ל בקצוות. האמת זה התוכנית האלוקית. האמת זה איך כל דבר נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, על פי התוכנית האלוקית. זה אמת. עכשיו אתה באמצע. אתה בדיוק במקום הנכון. תורת אמת נתן לעמו. אתה רוצה לדעת האמת? אומר הרב קוק באורות הקודש, יסוד העושר הוא אהבת האמת בשכל. תדע את האמת בשכל. ובחיים שלך זה יבוא לידי ביטוי בזה שתהיה אדם ישר. דרך ישרה. אהבת היושר בחיים. כשמישהו נמצא ביושר, אחד הדברים שמאפיינים אדם כזה זה שהוא מלא שמחה. אתה רוצה לדעת אם אתה לא יותר מדי או לא פחות מדי? אתה מתמלא תקווה, אתה מתמלא חיים. אהבת היושר בחיים. פשוט חי. אתה מלא אופטימיות ותקווה ושמחה ואושר. אדם שהוא יותר מדי או פחות מדי הוא לא מאושר. הוא מתוסכל, הוא עצור, הוא כועס. הוא כל הזמן באיזה... הוא לא מרוצה. אדם שמצליח להיות בדרך הישר... עכשיו הוא מרוצה. זה נקרא קו האמצע. כן? זה התקווה. מתוך כך צריך לאהוב את היופי ברגש. היופי זה ההרמוניה. זה איך כל דבר נמצא במקום הנכון, בתאום עם שאר הדברים. כן? אהבת הטוב במעשה. כל הבחינות האלה זה אותן בחינות. טוב זה לעשות את מה שנכון על פי התוכנית האלוקית. אז זה אמת ויושר ויופי וטוב. כל אלה יחד זה דרך הישר. אומר רבי, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. מה זה שיבור? יבחר. הוא צריך לברר, כי הם מבררים, מוציאים את זה מתוך זה, כן? צריך לקבל החלטות, לברר. זה אני מוציא, זה אני משאיר. אומר רבי, תדע לך, באת לעולם כדי לבחור. אל תוותר על זה. תברר. מה הדרך? אתה רוצה דרך? תברר, תתייעץ, תשאל, תלמד. בסוף אתה צריך לבחור. אל תזרוק את האחריות על אחרים. יש לנו לפעמים נטייה שהוא יחליט במקומי. ואז גם אני יכול להאשים אותו. אם זה לא מצליח, אשמת מי? אשמתו. בגללו. מה אתה רוצה ממני? הוא אמר לי. בגללו. ויש כאלה שהולכים לרופא, הרופא אומר להם משהו, אחרי זה הם טובעים את הרופא. מה טבעת את הרופא? הוא אמר. ולך אין שכל. צמחתי עליו. אתה אין לך בחירה. אז מה אם אמר? זה חוסר אחריות משווע. זה אנשים שלא רוצים לקחת אחריות. באשמת האחר, הם תמיד מחפשים את מי להאשים. אתם יודעים, יש אנשים שהם בגיל 50 ו-60 ואפילו 70, ואם הם נשארו בחיים אפילו 80, שהם לא מפסיקים להאשים את ההורים שלהם. על מה שהם עשו להם כשההורים היו בני 20. הוא כבר בן 80, זקן, ההורים שלי כשהייתי ילד. הם היו בני 25 ההורים שלך, די, תפסיק להאשים אותם, קח אחריות על החיים שלך, בסדר. אז אבא שלך נתן לך סתירה כשהיית ילד, ממש, לא בסדר, אתה צודק. נו, אתה לא יכול לעשות כלום עם זה, 80 שנה אתה לא יכול להתמודד עם זה, קח אחריות, תפסיק להאשים אחרים. יש אנשים שכל הזמן רוצים לחפש, הם לא לוקחים, הם לא בוחרים. טוב, האמת שהחברה המערבית מנסה לשלול מאיתנו את הבחירה כל הזמן. אל תיקח. בבית ספר כולם יגידו לך מה לעשות. אחרי זה בתיכון, אחרי זה בצבא, בישיבה, באוניברסיטה. קודם תקבל פקודות, עושה מה שאחרים אומרים. רגע, מה? אף אחד לא שואל לך מה אתה בוחר. זה אנטי-יהודי בצורה בולטת. ביהדות אומרים, ילד קטן כבר מתחיל לבחור. אין אדם למד, אלא במקום שליבו חפץ. ללמוד זה להתחנך. להתחנך זה להיות. כבר ילד קטן בוחר איפה להיות. הוא בוחר עם מי ללמוד ומה ללמוד. זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. הוא, אני, ילד בא אומר, אני רוצה להיות עם הכיתה הזו. אסור להוציא אותו משם. זה איסור גמור. זה יהודי. תבחר, תפתח את הבחירה באדם. תעזור לו, הוא לא ידע לבחור לבד. תן לו עצות, בסדר. תסביר לו, בסדר. אבל תן לו לבחור, תחנך אותו לבחור. הבחירה, איך נקרא בית המקדש? בית הבחירה. המקום שהשם בחר. אז זה גם המקום שממנו נובעת הבחירה. צלם אלוקים זה הכוח לבחור. אתה רוצה לגלות צלם אלוקים בך? זה היכולת שלך לבחור. האדם, אומר הרב חרל"פ, הבחירה היא גולת הכותרת של היקום. זה נברא. אם אין רצון בחירי, אין הוויה ומציאות. אומר המשך חוכמה בבראשית, צלם אלוקים הוא הבחירה החופשית. מה הכוונה? כמו שהקדוש ברוך הוא מקבל החלטות, הוא נתן לנו כוח להידמות לו, לקבל החלטות. עכשיו תשבור את הראש. מה הכוונה? תחליט, וזה תלוי בך אם תחליט ללכת בדרך ישרה או לא. אתה תחליט. תחליט לא טוב, אכלת אותה. תקבל מכות. הפירוש, אדם מחליט לצאת למסלול 3 ימים בלי מים באמצע המדבר. הוא החליט. זה שהוא החליט זה יפה מאוד, אבל הוא ימות מזה. תחליט, רק תשתדל לקבל החלטות טובות. טוב, אז אני מעדיף לא להחליט. לא, אף אחד לא אמר לך לא להחליט. אתה תחליט, אבל אם אתה לא מבין איך מתכננים מסלול בנגב, תתייעץ עם מומחים. מה אתה יוצא לטיול כשאתה לא מבין איך מטיילים? וגאווה, לך תלמד איך מטיילים. אותו הדבר, בכל תחום בחיים. אם אתה יודע, אשריך, אתה לא יודע, תלמד תורה. התורה תעזור לך לקבל החלטות. זה דרך הישר. לך לרבנים, תשאל. טוב, אבל אני עכשיו רוצה לדעת איך להתקין את הסיפון של הברז. לך לרב, תשאל אותו. תשמע, מסכת ברכות, לא כתוב איך מתקינים, מה תעשה? לך לאברהם, אני אגיד לך. אני אסביר לך. תלמיד חכם גדול כזה יודע אפילו להתקין סיפון של ברז. בסדר. זה. תתייעץ עם מומחים. אל תתחיל, בוא ננסה לפרק את כל הברז מהקיר, תפרק את כל האבנים, תעשה חור בקיר לצד שני, כל זה כדי להוציא איזו הברגה. מישהו סיפר לי שבוע שעבר שיש איזו תוכנית, אני לא מכיר את זה, אבל אומר שיש איזו תוכנית שלוקחים אנשים ומזמינים בעלי מקצוע לתקן בבית משהו. ושמים מצלמות שמה, ואז מביאים את האינסטלטור, אומרים לו, תשמע, לא יודע, הברז לא עובד, יש נזילות, לא יודע מה קורה. אז הוא אומר, אם זה אינסטלטור צדיק, אז הוא אומר, זה פה תבריק את הסיפון, נגמר, הכל בסדר, להתראות על משלם לי. ואם הוא רמאי, וואה, תשמע, צריך לפרק פה את כל הקיר, להחליף את כל הצינורות, כל הצינורות מהשיבר הראשי, איזה שקרן, מה אתה מרמה? תתייצאו מומחים. לכו למומחה, לא לאיזה רמאי. בסדר? אז כשאנחנו מקבלים החלטות, זה לא שאנחנו עליבר מנחשים, מאמרים. לומדים את הנושא. אבל לא לוותר על הבחירה. הבחירה, אומר רבי יצחק אייזיק חבר, התכלית בבריאה הוא בשביל הבחירה של האדם. המעלה של האדם זה הבחירה החופשית. כשאדם מדעתו ורצונו יוכל לבחור לעצמו את הדרך ילך בה ואת המעשה אשר יעשה. וזה השורש של כל החזרה בתשובה. אתם רוצים לחזור בתשובה? זה בתנאי שאתם לוקחים אחריות. יש הרבה אנשים שהם קשה להם לחזור בתשובה. אומרים לו, תשמע, אתה לא בסדר. אתה עושה תשובה. אני? למה אני לא בסדר? מה אתה ככה מתנהג? מה אתה רוצה ממני? למה אתה לא רוצה להשתפר? עזוב אותי. למה? מה קרה? כי הוא מאשים מישהו אחר. מה אתה רוצה ממני? זה אמא שלי, זה בגללה, זה המורה שלי, זה החברים שלי. כך אחריות, אומר הרב בורות התשובה. השורש של התשובה זה שאדם לוקח אחריות על מעשה. לא שהוא כל הזמן זורק את זה על אחרים. כך אחריות. כן, אז זה בגללה. די, נו. אתה יש לך בחירה, תבחר. תבחר איך להרגיש, תבחר מה לעשות, תבחר מה לרצות. אתה יכול לבחור הכל. כן, אבל הם עשו לי. נגמר, עכשיו תבחר משהו אחר. אומר רבי יהודה הנשיא, איזוהי דרך ישרה שיבור לו אדם, תבחר. הוא אומר שיבור לו. מה הכוונה? לא בטוח שמה שהחבר שלך בחר, זה גם מתאים לך. לכל אדם יש דרך מיוחדת לו. נכון שיש דרך כללית שמתאימה לכל היהודים. לכל היהודים מתאים לשמור שבת. לכל היהודים מתאים להניח תפילין. לכל היהודים מתאים לא לדבר לשון הרע. נכון. בתוך זה יש לך דרך מיוחדת שלך. תבחר לך. אומר בעל כל מבשר, רב צדוק, כל נשמה מכל אחד ואחד, יש לה סגנון אחר בעבודת השם יתברך. ההוא עובד את השם ככה, אתה לא צריך להיות דומה לו. ההוא מתפלל, עושה ככה, כל מיני כאלה תנועות וככה. זה מתאים לו. אתה לא צריך גם כן לעשות הצגות כי הוא ככה. אולי אתה צריך לעמוד ככה ולא לזוז. ואולי בכלל אתה צריך להתנדנד, ואולי אתה בכלל לא זה ולא זה. כל אחד יש לו את הדרך המיוחדת. כמו שהרב אומר באורות התורה, לא רק את הדרך, לכל אחד יש את הסגנון המיוחד, איך הוא לומד תורה בכלל. אתה צריך להתייעץ. כמו שאמרנו, אתה צריך לבחור. תתייעץ, תחשוב בעצמך, תרגיש, תהיה רגיש לזה. אם יש לך פתאום, אתה אוהב מוזיקה, אתה אוהב לשיר, אז תשיר. כן, לא נעים לי, אני נמצא בישיבה, לא אוהבים לשיר שם. תשיר! זה עבודת השם שלך. אל תתכחש לזה. אומר הרב, כל אדם צריך לדעת שקרוי הוא לעבוד את השם על פי אופן ההכרה וההרגשה המיוחדים שלו, על פי שורש נשמתו. זה גדולן ותנית, תהיה אתה. לא תנסה לחפש מישהו אחר ותנסה להידבק בו, להיות כמו. אז יש הדרכה כללית שאנחנו יודעים שהיא מתאימה לנו. תורה, מצוות, בטוח, אבל בתוך זה איך אני לומד? אולי לי מתאים ללמוד הרבה בקיאות וקצת עיון. אולי מתאים ללמוד הרבה עיון וקצת בקיאות. אולי כשאני לומד עיון מתאים לי ללמוד עיון עם שוטים, ואחר מתאים ללמוד מבנה של סוגיה, והשלישי מתאים ללמוד לדייק בכל מילה. אתה צריך לחפש את הדרך שלך, אומר רבי יהודה הנשיא. כל אחד יש לו דרך אחרת. מיוחדת. זה כל הגאונים, זה אלה שהלכו בדרך המיוחדת שלהם. והאמת שכל אחד גאון בדרך המיוחדת שלו, הוא גאון, מה פה גאון? גאון זה גאה וניסה, עליון. בגאון, מה זה גאון? זה אחד שהוא מיוחד. אבל כל אחד הוא מיוחד. אומרת המשנה בסנהדרין שכל אחד צריך להגיד, חייב להגיד, בשבילי נברא העולם. אתה כל כך מיוחד שאלוקים הבורא את כל הגלקסיות בשבילך. קדימה, תהיה אתה. אל תתכחש למי שאתה. אבל זה, אמרו לי, עשו לי, עזוב, נו, תבחר להיות אתה. אומר בעל רמתיים צופים, רבי אומר, איזוי דרך ישרה שיעבור לו האדם, שכל נשמה מכל אחד ואחד, יש לה סגנון אחר בעבודת השם יתברך, סגנון מיוחד לקיום תורה ומצוות בלא שום שינוי. יש כל אחד עם המידות המיוחדות שלו. יש צדיק אחד שעובד את השם בשקט, עובד את השם בהתכנסות, אחד עובד את השם ברעש, ואחד עובד את השם בתפילות, ואחד... בסדר, כל אחד. רב אריה לוין, איך הוא עבד את השם? הוא היה גאון בגמילות חסד. מה, הוא לא היה תלמיד חכם, היה תלמיד חכם עצום. אבל כל עבודת השם שלו הייתה בללכת לגמול חסדים לאנשים. לא כל הרבנים, החזון איש, לא הסתובב כל היום בכל הבתי סוהר ועזר לכל האסירים ולכל החולים. הוא היה לו סגנון אחר. הגאון מווילנה בכלל היה סגור בחדר שלו כל היום. אז כולנו נסתגר בחדר ולא נצא כי הגאון מווילנה עשה את זה? לא. לא. כל אחד עובד השם לפי כוחו, לפי נטיותיו, לפי כישרונותיו. זה דרך מיוחדת, כן? אומר הנציב מוולוז'ין במדבר בפרק ט"ו פסוק מ"א, אומר אדם צריך ללכת בדרכי ליבו. תקשיב ללב שלך. אין הילוך עבודת השם בתמידות של כל בני אדם שווים. כל אחד צריך לעבוד השם לפי משהו, לשם שמיים. כל אחד צריך להיות דיין בבית הדין הרבני העליון? לא. יש אנשים שעבודת השם שלהם זה להיות דיינים. אתם יודעים שלהיות דיינים זה קשה. כל היום לשפוט אנשים, כל היום לשמוע את כל הצרות של האנשים, כל היום לשמוע את כל ה... נקרא לזה, הג'יפה ש... ש... זה לא נעים. צריך המון כוחות נפש להקשיב לאנשים ולהישאר טהור, ולהישאר שקט. לא כל אחד מתאים להיות דיין, מה לעשות? יש אנשים שהדרך שלהם בעבודת השם זה להיות דיינים. יש כאלה שהדרך שלהם בעבודת השם זה להיות רבני יישובים. יש כאלה שעבודת השם זה להיות נגרים, יראי שמיים, צדיקים. לא יודע. יש כאלה שעבודת השם זה להיות ראשי ממשלה. זה לא יודע, כל אחד. יש לו את הכוח המיוחד שלו, את הדרך המיוחדת שלו להיות עובד השם באמת. אז כל אחד צריך, לא, בגלל שכולם, אין כולם. איזוי דרך ישרה, שיבור לו האדם, כן? אומר בעל העמק דבר, זה עוסק בתורה ועמלה כל היום. וזה, חלק מהיום הוא גם צריך לעבוד. אמרנו, הרמב״ם אומר, אדם צריך לעבוד איזה 6 שעות ביום, לא כל אחד. יש לו עוד איזה 9 שעות ללמוד תורה מהצד. בסדר. זה גמילות חסדים, והכל לשם שמיים. גם בתורה עצמה, אומר הנציב, אין כל דרך לימוד שווה. גם במעשה המצוות אין כל דרך עשיית המצוות שווה. גם באופן שאדם עושה גמילות חסד לא כולם עושים את זה אותו הדבר. יש אחד שעושה גמילות חסד בגופו, אפשר לעזור לך? בוא, אני אסחוב לך, אני אקח לך. יש אחד שהוא נותן צדקה. יש אחד שהוא מחייך לאנשים. לא יודע, כל אחד יש לו את הדרך שלו בגמילות חסד שלו. כן, אני רוצה להיות כמו. אתה לא צריך להיות כמו. אתה צריך להיות מי שאתה. הלך בדרכי ליבך מה שליבו נמשך אחריו. כן? שהכל יעשה לשם שמיים. זו דרך אשר שעבור לא האדם. צריך זהירות שהאדם, וזה מה ששנה תנא באבות, רבי אומר, איזוהי דרך אשר שעבור לא האדם. אין דרך כל האדם שווה בהליכות דרך השם. צריך לברר לעצמנו את הדרך המיוחדת שלנו. כל נשמה ונשמה שבאה לעולם, אומר בעל שם ישמואל, יש לה דברים שצריכה לתקן, ואין מי שיתקן דבר זה בלעדיה. אתה תהיה כמוהו, את מה שאתה צריך לעשות, אף אחד לא יעשה. יהיו שניים שיעשו אותו דבר. על מה איתך? את שלך, פספסת. כל החולשות, אומר הרב קוק באורות הקודש, הגופניות והרוחניות, כל המחשבות הפסולות, כל הרעיונות המדלדלים, המטשטשים את הכישרון ואת הבהירות הנשמתית, באים רק מחסרון הערה של הנשמה העצמית. כשהאדם כל הזמן מנסה לחכות אחרים, הוא מאבד את הצינור שמשפיע לעצמיותו ממקור החיים המיוחד שלו. הוא שוכח את השם המיוחד שלו. ולכן אנחנו כל בוקר אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי, יש לי נשמה, שהחזרת בי נשמתי, אומר הרב, הנשמה המיוחדת שלי. יש לכל אחד נשמה מיוחדת. מה זה הנשמה? זה הרצון האלוקי לברוא אותך. למה אלוקים ברא אותך? כדי שתעשה איזה טוב בעולם. זה מה שהשם רוצה ממך, זה הנשמה שלך. ובשביל זה הוא נתן לך עצמיות מיוחדת, כישרונות מיוחדים, גוף מיוחד, נכסים, משפחה, סביבה מיוחדים לך. דרך זה תגלה את הנשמה שלך. תבחר את הדרך המיוחדת שלך בכל מה שאתה עושה. תפסיק להיות חקיין. מצד שני צריך להיזהר מהפוך. יש אנשים שכל מה שהם עושים זה להראות שהם לא כמו אחרים. הם רוצים להראות שהם לא כמו אחרים. אני לא כמוכם. זה גם הצגה. אף אחד לא ביקש לך לעשות הצגות שאתה לא כמו או כן כמו. זה לא מה שחשוב. פשוט תעשה את מה שמתאים לטבעך. אתה לא צריך לראות מה הם עושים, אני עושה הפוך. זה גם לא מתאים לטבע שלך. מי אמר שאתה צריך לעשות הפוך? אתה פשוט צריך להשתדל לחיות על פי כוחותיך, כישרונותיך, כשוודאי מה שמדריך אותנו זה הדרך הכללית היהודית. זה מתאים לכל יהודי, לכל אדם יהודי מתאים לשמור תורה, מצוות, בסדר. בתוך זה תמצא את הדרך שאתה צריך להיות בה. איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. מה זה האדם? למה כתוב האדם? שיעבור לו האדם. האדם. אומר הרב באורות הקודש, כי האדם כולו צריך שיחונך, שיודרך, שיסתגל להוויה הכללית ולמקוריותה. האדם. אומר הזוהר, יש כמה בחינות. יש אדם, יש איש, יש גבר, יש אנוש. כל אחד זה בחינה אחרת בגילוי של העצמיות שלנו. אנוש זה תינוק קטן. גבר זה מתחיל להתגבר, הוא גדל קצת, גיל ההתבגרות. איש הוא כבר מבוגר אחרי גיל 20. אדם זה שהוא מגלה את הנשמה שלו. וזוהי דרך שעה שעבור לו האדם. אתה רוצה להיות אדם? תברר את הדרך שלך בעצמך. תהיה האדם. וזה לא התמקדות בפרט אחד מהאישיות. אי אפשר לייסד מכון של חינוך ועד ניצוץ של אדם, נטף אחד של החיים. כל האדם הוא העומד לספוג אל תוכו את נשמתו. אז אנחנו רוצים להיות בשלמות. לא לטפח. אני אוהב מוזיקה, אז כל היום אני נגן. אתה רק אוהב? זהו, כל הבן אדם זה רק מוזיקה. מה דעתך שיש לך אישה וילדים שאתה צריך לפנק אותם, לדבר איתם, לעזור להם, לחנך אותם, אתה גם צריך קצת אולי לעשות גמילות חסד, אולי אתה צריך גם, יש מלא דברים, לא, אתה רק מוזיקה, אתה לא רק מוזיקה. אתה צריך לראות שאתה הרמוני, שאתה באמת עובד בצורה הרמונית. כן? אין תקופות כאלה. כל החיים אתה לומד. כל החיים אתה לומד. כל החיים אתה אוכל, כל החיים אתה שותה, כל החיים אתה נושם. בלי ללמוד תורה אנחנו מתים. אנחנו עושים כל החיים ללמוד תורה. אתה אומר, אבל עכשיו אני לא הולך לעבוד, להתפרנס. פרנסה זה היכולת שלך לגמול חסד עם העולם. בשביל לגמול חסד אתה צריך להכיר את עצמך. וכמו אחד שאומר, החלטתי שאני אהיה סנדלר. בן כמה אתה? בן שש. כל הילדים בני שש החליטו שכשהם יהיו גדולים הם יהיו חיילים או שוטרים או רובוטריקים. לא יודע, בסדר, כל אחד החליט משהו. זה עוד לא אומר שמשהו החליט בגיל שזה נכון. תלמד תורה, תתקדם, ואז כשתחליט זה יבוא מתוך מקום נכון. אז זוהי דרך ישרה שיבוא לו האדם. דרך ולא רק מטרה. ישרה ומוזנת שיבוא, שבאה מתוך בחירה, לא בחירה שמגלה את עצמיותו המיוחדת, ואז הוא יכול להיות האדם, לא רק איש ולא רק אנוש ולא רק גבר, אדם. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. תפארת זה הרמוניה, זה התאמה, זה מה שדיברנו קודם כשהזכרנו ישרה. אומר הרב, אנחנו רוצים לחיות חיים הרמוניים, חיים שבהם כל דבר נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, מתוך קשר נכון לכל שאר הדברים. זה הרמוניה, זה יפה. אתם יודעים שהיום במדע המדענים מחפשים משוואות יפות. יפות, מה זה יפות? זה הרמוני. שהמשוואה הזאת, כשאתה משתמש בה, זה נותן מענה למלא תחומים. זה לא רק לנקודה. אנחנו רוצים לחיות חיים הרמוניים. חיים שיש את כל הגוונים בצורה הרמונית. זה תפארת. זאת אומרת, הפאר יבוא, אומר הרב בעולת ראייה, כשההשפעה של הטובה מזוגה, ומותאמת באופן נפלא, שקולה בפלס ישר, מכוונת במידותיה, בצבעים השונים, באופן הרמוני. כן? התפארת והיופי העליון. כן? יש פה משהו. אז אנחנו רוצים שתהיה תפארת בחיים שלנו. לעשות דברים בהרמוניה. למשל, ברור לגמרי שאם אתה מתעצבן על מישהו, זה לא הרמוניה. זה קצר. זה קצר. עכשיו עשית קצר בעולם. הרמוניה זה שגם אתה וגם הוא מתקשרים בסדר. אם אבא כועס על הילדים שלו, זה לא הרמוניה. אם הוא כועס על אשתו, אשתו כועס עליו, זה לא הרמוניה. אם מישהו לא גמל חסד שהוא צריך ללמוד, זה לא הרמוניה. אמרנו, אתה במקום הנכון, בזמן הנכון, מתוך קשר נכון לסביבה. עכשיו תעבוד על זה. אז אמרנו, קודם כל יש לנו תורה, תורת אמת, שהיא מלמדת אותנו את ההרמוניה המתאימה לאדם היהודי. עכשיו, בתוך זה, תמצא את ההרמוניה המיוחדת שלך, שזה רוב החיים שלך. לא, התורה לא תגיד לך בדיוק איך להתכופף ואיך לקום ואיך לזוז ואיך לשבת ואיך לאכול ואיך לשתות. לא, תעבוד עם זה. צריך להתאמץ. יש שם הדרכות כלליות, אבל יש את ההתאמה המיוחדת שלך. ולפעמים אנשים חיים בהרמוניה ענקית בדמיונות שלהם. אתם מלאים אידיאלים ואידיאולוגיה, ואיך זה צריך להיות, ומה צריך להיות. זה לא מספיק מחשבות אידיאליים. לא, אני יודע להגיד לכם שתהיו ככה, ונעשה ככה, ויהיה ככה. תפארת לעושה, אומר רבי יהודה הנשיא. כל אשר יוסף עושה, השם מצליח בידו. אנחנו אנשי מעשה. את כל הנשמות הכי עליונות תגלו בחיים למעשה. לא להסתפק בזה שאנחנו מדברים גבוהה גבוהה וחושבים גבוהה גבוהה ואפילו מרגישים גבוהה גבוהה, שזה יפה מאוד, זה מצוין. זה מצוין שיש לך רגשות נעלים, ואתה כל כך רוצה שיהיה אחדות בעם ישראל, ואתה אפילו יודע להסביר את זה, וזה האידאל שלך, שכל עם ישראל יהיו צדיקים ויאהבו אחד את השני. מה אתה עושה בפועל? אפשר לקבל את המלח? אני אוכל עכשיו. זה ההרמוניה, זה כל הדיבורים. מה, אתה אפילו לא יכול להעביר את המלחייה? יותר גרוע מזה, אתה לא רואה שהוא חסר לו מלח? תעביר לו בלי שהוא יבקש. אתה לא רואה שחבר שלך עצוב, אתה לא ניגש לדבר איתו. איפה ההרמוניה, איפה האידיאולוגיה? אומר רבי יהודה הנשיא, תפארת לעושיה. אומר רבנו בחיי במדבר, בהקדמה לפרשת שלח, יצטרך שיעשה אדם פעולות ועניינים שהוא הכנות להשיג בהן חפצו. אתה רוצה שהרצון שלך יתגלה? תפעל, תעשה. אל תישאר באיזה רמה שאתה אומר, השם יעזור. אני אידיאולוגיה והשם יעשה. לא. אתה אידיאולוגיה ואתה גם צריך לעשות ולבטוח בהשם שהוא יעזור לך. אז כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. מיד אתה צריך לזכור שלפעמים יש לך תחושה שאתה עושה דברים בהרמוניה. אני ממש עושה בהרמוניה. הוא לא קם, הפכתי לו את המיטה בצורה מאוד הרמונית. לא בטוח שכל מה שאתה חושב שזה הרמוניה, גם החבר שלך חושב שזה הרמוניה. תבדוק שזה גם תפארת לא מן האדם. כי כל איש, אומר השפת אמת, נברא על דבר מיוחד. מכל מקום, לא להיות לעצמו. כשאני לעצמי, מה אני? אני חי בהרמוניה ענקית, כולם צריכים להסתדר עם ההרמוניה שלי. אתה צריך להסתדר עם ההרמוניה של כולם. האדם צריך לא להיות לעצמו, רק להכניס עצמו לכלל ישראל. צריך להיות במצב שהאדם, ככה מסביר הרבי מפשיסחה, כל שתפארת לעושה ותפארת לא מן האדם, אתה צריך לחיות בהרמוניה עם החבר שלך. עכשיו אומר האדמור, כן, הרבי מפשיסחה, הוא אומר, איך תדע שאתה חי בהרמוניה עם החבר? זה כשאתה רואה את החבר שלך עושה מעשה טוב, אתה מה זה מבסוט, ממש מרוצה. עכשיו אתה באמת בעמדה שאתה מכיר בערך של אחרים. עכשיו הסיכוי שבאמת אתה תחיה בהרמוניה. זה תפארת לעושה ותפארת לא מן האדם. אומר, נגיד אתה עושה מה שאתה אומר, אני בסדר, אני חי בהרמוניה. עכשיו אתה רואה את החבר לך, אתה גם מרגיש שאתה בסדר, שהוא בסדר? זאת אומרת, אתה רואה איזה אחד לומד, נגיד אתה נמצא בשיעור גמרא, אחד מקשה איזה קושייה מדהימה, הרב אומר, וואו, קושייה מדהימה, ועד הוא נותן גם תירוץ טוב. אתה מתחיל להתעצבן שאתה לא נתת את התירוץ, זה לא תפארת מן האדם. כשאתה רואה אחד שהוא נותן, אתה אומר, וואו, ברוך השם, שיש בעם ישראל כאלה צדיקים, כאלה... איזה זכות יש לי ללמוד עם כזאת חברות המדהימה שככה מבינה, וואי, איזה נפלא. עכשיו כנראה שאתה יכול לחיות בהרמוניה עם הסביב. לפעמים מישהו נותן צדקה, נגיד, עושה איזה גמילות חסד גדולה. אתה צריך פה בישיבה לארגן משהו, מישהו אומר, אני מארגן. אתה מקנה בו. אני, מה? תשמח! תעזור לו אם אתה רוצה, אדרבה, תבוא, תעזור. למה אתה מקנה שהוא הציע? תשמח שבעם ישראל יש אנשים טובים. זה תפארת לעושה ותפארת לא מן האדם. אתה, כשהאדם הזה עושה דברים טובים, גם אתה מרגיש שאתה בפאר. כן? אחד הביטויים אומר המהר"ל, הנוספים לזה שאתה יכול לחיות בהרמוניה עם הסביבה, זה שאתה מסוגל לקבל תוכחה. כך הוא מביא בנתיב התוכחה, רבי אומר, איזוהי דרך שיעבור לו האדם, יאהב את התוכחות. זה במסכת תמיד רבי יהודה הנשיא אומר. אותו רבי יהודה הנשיא. אומר, אתה רוצה שהדרך תהיה תפארת מן האדם? אז כשמישהו בא ואומר לך, תשמע, אתה יודע, פגעת בי. מה, אני, אתה, עזוב. מישהו אמר לך, פגעת, תפקס לך. תשמע, נראה לי שאתה צריך להשתפר. כל פעם אתה מפריע בשיעור, מקשה קושיות לא לעניין, מתנה, מעצבן. זה שהוא לא יודע להוכיח, אז זה בעיה של ההוא. אבל תקשיב, מישהו בא ואומר, אתה לא חי בהרמוניה. בוא תתקן את זה, מה אכפת לך? תקשיב. אדם שמקבל את התוכחה, הוא נקרא שהולך בדרך ישרה. איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם? אתה רוצה לך? אתה רוצה שלך תפארת? אתה רוצה לחיות בהרמוניה? שים לב, העולם מלא תוכחות. אחד מצפצף לך מאחורה. וואו, לא. מה אתה מתזפה? מישהו הוכיח אותך עכשיו. אתה באמצע הזה, מסתכל בפלאפון, שולח וואטסאפ. די, קיבלת תוכחה, תגיד הוא צודק. תשתדל לנהוג ולא להסתכל בוואטסאפ ולדרוס מכוניות אחרות. בזמן האחרון זה כבר קרה כמה פעמים, אתם יודעים. שנהגי מסעיות עם פלאפונים וכל מיני כאלה, הם פשוט נוסעים ולא שמים לב שהם דורסים מכוניות מקדימה. הצעות לפני. שזה מישהי מיד שרה שנסע עם רכב בכביש לתל אביב. ומסעית נוסעת, מגיעה אליה, תוחפת אותה יפה מהכביש. היא ניצלה. אתמול הייתה מכונית שלא ניצלה, שיש שם מישהו שנהרג, אנשים נפצעו. זה קורה כל הזמן. אנשים, אדם עומד ברמזור, היום עמדתי מאחרי מכונית ברמזור, היו שתי מכוניות ליד הרמזור, מכונית שלישית, רמזור ירוק. אני אומר לאשתי, בואי נראה אם הוא ייסע. שתי המכוניות כבר נסעו מזמן, הוא לא נוסע. צפצף לו או לא צפצף לו, מה אתם אומרים? אז פעם לא הייתי מצפצף, הייתי מחכה בסבלנות. היום, כאילו אנשים, הם מחכים שיצפצפו להם. הם אומרים, אמא, שיצפצף, אני אסע. צפצפתי לו, זה עושה איזה מין תנועה כזאת ביד ונעשה. כאילו התעצבר, וואלה, אתה לא בסדר. הוא לא, אין לו תפארת למין האדם, הבן אדם הזה. הוא לא בסדר, אבל הוא לא מוכן לקבל תוכחה. כאילו הוא מתרגז עליי שצפצפתי לו, מה רוצה שאני אשב עד הלילה שם? אתה לא בסדר, ורואים אותו עם הפלאפון, טק טק טק, די, נו, תיסע. אין פרט, צריך לצפצף לו. זה מסוכן מאוד, צריך, אם יש לכם השפעה על משרד התחבורה, צריך הצעת חוק דחופה, מיסוך בכל המכוניות שאי אפשר להשתמש בפלאפון. דחוף, זה גורם להמון תאונות. צריך נכונות לקבל תוכחה. כן? אומר רב חיים מוולוז'ין, המון עם סוברים שמצוות תוכחה לא נצטוו אלא רק הרבנים והדרשנים. לא נכון. כל אדם צריך ללמוד, להוכיח בזהירות, באהבה, לא לפגוע. אבל תוכחה צריך. צריך גם לדעת להתייעץ עם אנשים, לקבל מאנשים. כן? אז כל מי שרוצה לבוא לו דרך ישרה, שישים לב שיש תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. למה? כי לפעמים כשאדם יש לו אידיאלים והרמוניה וכאלה, אז הוא אומר, מה שחשוב זה הכיוון, זה הדרך. אומר לי הנשיא, עצור רגע, כל פרט חשוב. בסדר, אז אני קם שעתיים אחרי הזמן, לא צריך לעשות בעניינים. אני, הדרך ברורה לי, אני משתדל לעשות לשם שמיים, אז תקום בזמן נתחיל, אומר רבי יהודה. הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. צריך לדעת, אנחנו רוצים, כמו שלא רוצים לרצוח, ושזה מאוד חמור באמת לרצוח, אבל צריך להקפיד גם על דברים יותר פשוטים, כמו לקרוא קריאת שמע בזמן. אבל אני לא רוצח. בסדר, כוח שאתה לא רוצח זה בסדר גמור. בכל זאת, אל תזלזל בקריאת שמע בזמן. זה שיש לך דרך כללית מצוינת, זה בסדר. הרמב״ם בפירוש המשניות אומר כאן, אפילו ללמוד עברית. מצווה קלה. אל תזלזל בזה. ללמוד עברית, ללמוד לדבר עברית, לכתוב עברית. היום הסבירו לי שסלנג זה עברית תקנית. מישהו הצליח להגיד לי כמה משפטים שלמים בלי אף מילה בעברית. הכל סלנגים. אני בכלל לא מבין מה הוא רוצה, כאילו. זה מתחיל בסבבה וממשיך בכל מיני מילים, בכל מיני שפות מוזרות. ומישהו אמר לי שעוד יותר היום בפייסבוק או וואטסאפ או כאלה, יש שפה תקנית בפנים שהיא בכלל מילים לא מבינים, זאת אומרת, אדם שלא שם לא מבין בכלל מדברים. זה לא לשון הקודש. למידת לשון הקודש, אומר, זה מצווה כמו ברית מילה וציצית ושחיטת הפסח. צריך גם מצווה קלה. זה מצווה שצריך להקפיד עליה. כן? או לשמוח ברגל. עוד מעט מגיע סוכות. יש מצווה לשמוח, אז תשמח. איך תשמח? לא יודע, תקנה לעצמך אגוזים ותאכל. לא יודע, תקנה לאשתך בגדים שהיא תשמח. יש מצווה, תקיים אותה. כאילו, על זה אני לא מקפיד לשמוח ברגל, אני מקפיד להניח תפילין. יפה. אומר רבי יהודה הנשיא, אדם שרוצה לחיות בהרמוניה, שרוצה לבחור דרך ישרה, כל פרט חשוב לו, כמו שדיברנו, דיברנו על מסכת קידושין ביום חמישי, צדיקים חביב עליהם המונם, כי הם מבינים שכל רסיס של קניין שלהם, זה חלק מהגוף שלהם, זה חלק מהאישיות שלהם, זה ניצוץ נשמתי שלהם. הם לא מזלזלים באף פרט קטן. אתה מבין שכל החיים הם, כל פרט הוא חשוב. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. שכר של מצוות לפום צער האגרה. השכר הוא לפי ההשקעה, לפי המאמץ. יש אנשים שלמשל, כדי לא לעבור איזו עבירה, הם לא כל כך מתאמצים. יש כאלה שאצלם לא להסתכל על נשים זה לא קשה. הוא לא כל היום רודף להסתכל על נשים. יש אנשים שזה עבודה ענקית בשבילם. הם ממש מתאמצים, הם קשה להם עם זה, והם הולכים ברחוב, והם אומרים, אני לא אסתכל, אני לא אסתכל, אני לא אסתכל. הוא הולך, קשה לו. ואחר כך הוא מגיע הביתה, יש שם מחשב, הוא אומר, אני לא אכנס למחשב, כי אין להם אינטרנט רימון, אז הוא לא אכנס, הוא לא ילך לסרט. ויש כאלה שהם לא מתאמצים. השכר הוא לפי המאמץ. הצלחת פעם אחת לא להסתכל, שריך המטוב חלקך, עוד פעם, גן עדן ממש. המאמץ, לא לוותר, כן? לא להפסיק להתאמץ. אין אתה יודע מתן שכרן, אומר בעל תוספות יום טוב, לעניין התורח והזריזות. יש כאן איזה עבודה שאנחנו עובדים כשאנחנו משתדלים לקיים מצוות או לא לעבור עבירות. לא לזלזל בשום פרט, קשה. אני יודע, קשה לי לקום. לפי זה שאתה מתאמץ לקום, לפי זה יש גם שכר. חוץ מזה שלמצוות יש תוצאות, אתה לא יודע. כל פרט יש לו תוצאה שמשפיעה בעולם. זה השכר. לא מדובר על פרסים פה, כן? שכר. זה נובע מעצם העשייה. זה אומר השל"ה הקדוש שהשכר והעונש זה לא איזה משהו הסכמי. כאילו, מי שנוסע בשבת מקבל סתירה. אלא זה טבעי רוחני נמשך מעצם. מי שנוסע בשבת גורם נזקים לעולם ולעצמו בעצם זה שהוא מחלל שבת. זה לא כי הוא יקבל עונש בגיהנום וישרפו אותו. זה לא. אלא הוא יוצר נזקים במציאות. הוא יוצר נזקים לעצמו שהוא ירגיש בהם אולי בחיים ואולי אחרי שהוא ימות. אז אנחנו צריכים לעשות חשבון. הווה מחשב, כן, צריך לחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. צריך לעשות חשבון נפש. איך תצליח להגיע לכל מה שדיברנו? צריך חשבון נפש. עכשיו, חשבון נפש זה לא הלקאה עצמית. זה לא, אני אפס, אני לא שווה, אני לא זה. חשבון נפש זה מה... קודם כל, חשבון נפש מתחיל בזה שאתה אוהב את עצמך. זה הכלל. כאילו, אתה עומד בריא, אומר, דווקא הוא מוצא חן מעיני הפרצוף הזה שם. אם מישהו עומד מול הריא, אומר, מי זה המפוצלח הזה? אי אפשר לעשות חשבון נפש ככה. אתה צריך לעמוד מול הריא ולהגיד, חלוקים, בראת את היצור הזה? זה אני? אני אוהב את עצמי. אתה אוהב את עצמך? ואהבת לרעך? כמוך. אם אתה לא אוהב את עצמך, אתה לא יכול לאהוב אף אחד. כולם לא שווים. אתה לא שווה, אז כולם לא שווים. אבל אם אתה אוהב את עצמך, עכשיו אתה יכול להתחיל להיות בן אדם. אז תסתכל, בחשבון נפש, אתה אוהב את עצמך? יופי. עכשיו בוא תראה איזה דברים טובים יש בך. אתה משתדל להיות בן אדם טוב, אתה משתדל לכבד הורים, אתה משתדל להיות בסדר עם החברים, קשה לך ללמוד, אתה מתאמץ, בסדר. בוא תראה במה אתה יכול להשתפר. בגלל שקשה לי ללמוד, אני משתפר בזה שאני אחליט לקבוע לי 5 דקות לימוד 8 פעמים ביום, משימה ראשונה. אולי אחרי זה אני אעלה את זה ל10 דקות, לרבע שעה, אבל בסדר, אני משתפר. אדם שעושה חשבון נפש כזה, הוא מתמלא שמחה. החישוע, ומחשב הזה, זה ממלא אותנו חיים. אומר הרב קוק, שמי שעושה חשבון נפש שמזיק לו, זה אחד שלא למד תיקון המידות. אני לא מבין מה זה בכלל. הוא חושב שחשבון נפש זה להיות עצובים ודיכאון, מה פתאום? זה שמח מאוד. אומר הרמח"ל, צריך לקבוע זמן לחשבון נפש. עכשיו, לאנשים קשה, כאילו, אז מה? כל יום ברבע ל-12 אני עושה חשבון נפש? אז אולי זה טוב בישיבה, שאתה יכול לקבוע את זה בלוס, אבל אתה יודע, אתה הולך, עובד, מלמד, לא יודע. אז לנצל זמנים לחשבון נפש, אתה יושב באוכל. 2 דקות. זה זמן קבוע, בדרך כלל אדם אוכל כל יום. נהוג. כל יום אוכלים. אז 2 דקות, קצת חשבון נפש. אדם בדרך כלל נוהג ללכת לישון. בדרך כלל. אדם הולך לישון, 2 דקות לפני זה, קצת חשבון נפש. לא על כעצמי, לא תלך לישון בדיכאון, אלא בשמחה. היום עשיתי דברים טובים, 1, 2, 3, 10 דברים, קיבלתי החלטות. יש היום כמה דברים שהייתי שמח להשתפר בהם. דיברתי לא יפה לאיזה חבר. מחר אני הולך לבקש ממנו סליחה, ואני אשתדל ללמוד הלכות לשון הרע. מצוין, מלא שמחה. אז הווה מחשב לעשות חשבון נפש, ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. אדם מתלבט, אם אני לא אקיים את המצווה, אני ארוויח משהו. למשל, אם אני לא אקום בזמן לתפילה, אני ארוויח מזה משהו, שאני ישן עוד קצת ויהיה לי יותר כוח כל היום. שווה,